ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נזיר דף מם. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 14 שורות מלמעלה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שלושה מגלחין בתער. הגמרא, תנן התא, שלושה מגלחין ותגלחתן מצווה, נזיר ומצורע ולוויים, וכולן שגילחו שלא בתער או ששארו שתי שערות לא עשו ולא כלום. אני חושב ש אתם מכירים את הדוגמאות האלו, את הרשימה הזאת. נזיר, כמובן, נזיר כשהוא מסיים את הנזירות שלו הוא מגלח שערות ראשו, מצורע כשהוא בא להיטהר מהצרת הוא מגלח את שערות כל גופו, והלוויים כפי שמסופר בחומש כשהם נכנסו לשרת כלוויים בזמן משה רבינו. אמרנו שלושה מגלחים ותגלחתן מצווה. הגמרא שואלת פשיטה, הרי יש פסוקים מפורשים על אודות הרשימה הזאת, למה היה צריך ללמד במקור תנאי דבר שכל כך ברור מהמקרא? עונה הגמרא, מהו ותימה? בלי שהתנא מלמד כך היה מקום לחשוב את הדבר הבא. משום עבורי שיער הוא. מה שהתורה מבקשת בעניין השערות זה הורדת שערות. ואפילו סך נשה, נשה זה חומר המשיר שערות, שמצד המקרא גם זה היה מספיק. כמה שמלן דלא, ממה שכתוב פה ותגלחתן מצווה, תגלחת יש לזה משמעות מיוחדת, וזה בוודאי שולל שימוש בנשה, אותו שיחת נשה. אז לכן אני צריך את התנא ללמד את דבריו שמגלחים ותגלחתן מצווה. אני מדגיש את המילה תגלחתן. אנחנו נסתכל ביחד ברשי בשורות הארוכות מתחת לגמרא, כמה שמלן דלא סגי לי, לא מספיק אלא בתגלחת, כדקטני דתגלחתן מצווה. כאן רשי מביא מה שאנחנו הדגשנו מקודם. אנחנו חוזרים לגמרא, קטני, וציטוט מלפני כמה שבועות, יש גם חיצים מצד הגמרא, וכולן שגילחו שלא בתער. קודם כל נציין שיש לנו כעת שאלה ארוכה בפנינו, והוא מסומן בהתאם אצל הגמרא. בשלמה גבי נזיר כתיב תער לא יעבור על ראשו. נסתכל ביחד ברשי, גבי נזיר כתיב ותער לא יעבור על ראשו, לרבי כדאית לי ולתנקמה כדאית לי וכדלי אל. אנחנו נגענו בשיטות האלו בשיעור הקודם, בסוף למתת עמוד ב' ודף מם עמוד א', פה הדף שלנו בשורה ראשונה הרבי מופיע. אז אנחנו מבינים שגילוח בתער הוא מעקף, וגבי לוויים כתיב והביאו תער על כל בשרם, אלא מצורע בתער מנלן. ובשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה אתם רואים משולשים, משולש בשני כיוונים, אז הוא עבורנו מהווה מעקב. עם השפיץ למעלה, ניסיונות למצוא מקור, דתגלחת מצורע בתער. מה יהיה המקור? אז הם ניסיונות ללמוד מנזיר, מהלוויים, ובדרך אנחנו נראה דחיות. אז ממשיך הגמרא. וכי תימה, נתתי מלוויים, כבכפנו, אתם רואים, תתי מלווים, ועוד כמה שורות, אתם תראו שוב פעם, כבכוף תתי מנזיר, ואחר כך, תתי, כלומר, מה זה תתי? תביא, בוא נלמד מתרווי הון, מחיבור של נזיר ולוויים. אז שוב פעם, מה המקור שהמצורע, כשהוא בא בסוף, לקראת התארה שלו, צריך להביא שרות גופו, על ידי כך שהוא מוריד את שרות גופו בתער. ממשיך הגמרא וכי תימה, תתי מלוויים, מה לוויים שכן תונים תגלחת ואין תגלחתן אלא בתער, אף אני אביא את המצורע שהוא טעון תגלחת ואין תגלחתו אלא בתער, יקרא למפרח. אפשר לדחות את הלימוד הזה. מה ללוויים שכן טעונים תנופה בגופן, כפי שמסופר במקרא שהיה תנופה, כמו שיש תנופה בקורבנות מסוימים, כאן היו מניפים את הלווים עצמם. אז זה חלק מהכניסה לשרת כלוויים בזמן משה רבינו. אז הם, בנוסף להורדת שערות גופם, היו מניפים אותם. אז מאחר שהיה אצל הלווים תנופה, אז אני יכול להבין שיש הקפדה דווקא על תער. תאמר במצורע דלא, אבל אין הקפדה כזאת עץ המצורע. אז אולי הורדת שרות הם לא כמו עץ הלווים במצורעים, אפשר בכל דבר. אז אני לא אוכל ללמוד מהתקדים של לווים, אלא ממשיך ללמוד תתי מנזיר. בואו נלמד מנזיר, שמה הוא מוריד שערות ראשו בתאו דווקא, אז גם עץ המצורע, גם כאן פרחה. אי אפשר ללמוד מנזיר. מה לנזיר שכן קורבנו טעון לחם? תאמר במצורע דלא. אנחנו הזכרנו זה בדפים הקודמים, שאצל הנזיר הוא מביא 20 לחמים, בנוסף לבהימות עצמם. אז עץ הנזיר, שיש דרישה נוספת כזאת, אני יכול להבין שיש הקפדה, יש החמרה דווקא בתאו, אבל במצורע אין לחמים. אלא ממשיך הגמרא, מחדה לא עטיה, תתי מתרווי הון. יש קטע שבגמות שלנו, השס עוזר, הגמות המסומנות שהן הבסיס לשיעורים שלנו, של מפת התמוד, מופיעים קטע שבסוגיים, ובשוליים אתם יכולים לראות אצל הכוכביות, כתבנו כך, אחרי הסוגריים מובא הכוונה של תתי מתרווי הון. בתוך הסוגריים הגמרא חוזרת עוד פעם על הנאמר לעיל, למה אי אפשר ללמוד מצורע מכל אחד לחוד. אז אחרי הסוגריים מה אתם רואים? כתוב הצד השווה שבהם, כלומר לווים ונזיר, שהם טעונים תגלחת ותגלחת בתר, אז אף אני אביא את המצורע שהוא טעון תגלחת ותגלחתו בתר. זה נקרא יצירת צד השווה, שבו אנחנו מתעלמים מהשוני של כל פרט ופרט, ובדרך המכנה המשותף מגיעים למסקנה הזאת. אני דילגתי בגלל הקטע שבסוגריים, עכשיו נחזור ישירות בגמרא. אמרנו בואו נלמד מצורע שהוא תגלחת בתער מנזיר ולוויים. ממשיך הגמרא בתוך הסוגריים, מאיזו אתה רוצה להסיק את המסקנה הזאת שהתגלחת הוא בתער דווקא? תתי מלוויים? לא, אני לא יכול מהלוויים שכן תונים תנופה בגופן. נזיר יוכח, אין תנופה אצל נזיר, ובכל זאת תגלחתו בתער. מה לנזיר? אני לא יכול ללמוד מנזיר שכן קורבנו טעון לחם. לוויים יוכיחו, לוויים אין אצלם קורבן שטעון לחם. וחזר הדין. לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה. כל אחד באמת שונה מחברו. הצד השווה שבהם, מה זה בהם? לוויים ונזיר, שהם טעונים תגלחת, ותגלחתן בתער, אף אני אביא את המצורה שהוא טעון תגלחת, ותגלחתו בתער, בתער דווקא, ולא בכלים אחרים שמסוגלים להוריד שערות. אמר לי רבה מברניש לרבשי, ולפרוך הצד השווה שהזכרנו מקודם, יש מקום להקשות. מה להצד השווה שבהן? זה לוויים ונזיר, שכן, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אין קורבנו בדלות. התורה לא מתחשבת ברמת הכנסה, מצב הפיננסי של הנזיר ולא של הלוי, כשמדובר בקורבנות שלהם, ולכן אפשר להגיד ששם מקפידים דווקא אתר, תאמר במצורה של קורבנות בדלות. ומאחר שכך, אנחנו רואים שהתורה מתחשבת, היא לא מחמירה אצל המצורע, אז אם כן, גם לא נחמיר עליו בעניין התר. שוב פעם, אצל המצורע, אם אדם מסיים את הצרף, הוא במצב פיננסי ירוד, הוא יכול להביא במקום בהמות, הוא מביא אופת. זה נקרא קורבן בדלות. אז לכן, אולי עצם מצורע אין הקפדה דווקא בתער. אנחנו כעת שמענו את הפרחה הזאת, והגמרא ממשיכה כעת בקושיה. תשימו לב, הגמרא מסומנת בהתאם ארבע שורות הבאות, קושיה. אמר לי רבה בר משרשיה ל רבה. היי תנה. הכוונה למה שהופיע בראש עמוד א'. מעיקרה אמר ללמדו ממצורע, ושם הגמרא דיברה על תגלחת אחרונה של הנזיר, שהוא יהיה בתער. אז שם הברייתא אמרה שללמוד נזיר ממצורע אי אפשר, שאין דנין קל מחמור להחמיר עליו. בדיון שם הנזיר נחשב קל, המצורע נחשב חמור, ואני לא, אמרה הגמרא שם, אני לא יכול ללמוד נזיר שהוא קל להחמיר בו, להצריך דווקא תר ממצורע שפשוט לנו שהוא תחום חמור, ושם ידוע שהתגלחת שלו זה דווקא בתר. אז בהתחלה היה פשוט לתנה שתגלחת המצורע הוא בתר, וממנו אני לא יכול ללמוד לנזיר, שזה תחום יותר קל. והדר אמר, ובהמשך הדיון, נלף מדינה, בוא נלמד מצורע שיהיה בתר מדינה, זה היה מה שראינו בהמשך העמוד א', לקראת הסוף, להשוות תחום א' לתחום ב'. ומה ניסינו לעשות שם? ניסינו ללמוד שבמצורע תגלחתו יהיה בתר מנזיר, מלוויים, ומדינה נמי לא יניב, וזה לא צלח. מה רואים? שלא פשוט שהמצורע תגלחתו דווקא בתר. הרי ראינו כל הדיון, הוא היה במטרה למצוא מניין לנו שהמצורע תגלחתו יהיה בתר. אז פשוט לא מסתדר לנו. בהתחלה מצורע דווקא היה פשוט שהוא בתר, ובהמשך היה לא ברור, וחיפשנו מניין לומד שמצורה תגולחת הויה בתר. אמרה, רבה עונה, זה לא כאילו יש כאן איזושהי ערפול או בלבול, יש כאן בדיון שראינו בעמוד א' שתי דעות בין התנאים. ההוא אליבא דרבנן, האליבא דרבי אליעזר. אליבא דרבנן פשוט שמצורע בתער. ואז היה ניסיון, אומנם נדחה, אבל ניסיון להגיד שכמו עצם מצורע, אז גם עצם נזיר. אבל אמרנו שאתה לא יכול לדון קל מחמור. אז לפי הרבנן, במילים פשוטות, מצורע פשיטה שתגלחתו בתער. בהמשך שראינו שבכלל לא פשוט שמצורע בתער, וחיפשנו מקור לכך, ובסופו של דבר לא הצלחנו למצוא מקור, אפילו הצער השווה בין הנזיר והלווים נדחה. אז הגישה הזאת או הדעה הזאת שבמצורע לא פשיטה שתגלחתו בתער, זה אליבא דרבי אליעזר. מכאן עד דף מ"א אנחנו נעסוק במה שנאמר עכשיו. אנחנו ניגש לשיטת הרבנן, ובדף מ"א עמוד א' אנחנו נראה בשורה חמישית משולש עם מספר רומאי שני, שם הגמרא אומר ורב אליעזר מאי טעמה שתגלחת מצורע ובתער. אנחנו נתייחס למבנה שוב פעם דרך מה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. משולשים יופיעו וגם מספרים רומאים 1 ו-2. מקורות לרבנן ורב אליעזר דתגלחת מצורע היא דווקא בתער. אני רוצה להעביר את התחושה או הגישה והדגש על מה שאמרנו מקודם, שזה סוגיה ארוכה עם הרבה הרבה פרטים, שמטרתו זה להראות שאצל רבנן מצורע פשיטה תגלחתו בתער, מה שאין כן אצל רבי אליעזר הוא זה שזקוק למצוא מקור לכך, בניגוד לומר שזה פשיטה. עכשיו הגמרא תתנן, יש מקור כעת שלפי מה שמובא במפורשים הוא שנוי לגבי השחטת פאת זקן במסכת מכות. מה שאמרתי עכשיו זה נמצא בראש בערך ברבע הראשון של הפירוש שלו. יש לנו גם כוכבית תתנן ואינו חייב עד שיותנו בתר גבי השחטת פאת זקן, וזה שוב פעם נמצא במסכת מכות במקור. אני ציטטתי את הראש, אבל ברשי יש משהו אחר, הוא כותב אינו חייב על הקפת הראש. יש שתי מצוות או עבירות שונות, אחד הוא השחטת פאת זקן, והשני הוא הורדת פאות הראש. בכל אופן אנחנו חוזרים לגמרא, דתנן ואינו חייב עד שילקטנו בתער, כלומר מה שהתורה אוסרת בהשחטת פאת זקן או לפי רשי הקפת הראש, הוא רק אם אדם מוריד אותם שרות באמצעות תער. רבי אליעזר אומר אפילו לקטור במילקד ובהיטני חייב, הם כלים שהם משתמשים בהם נגרים למשל, והם מסוגלים, יש להם סכינים, יש חדות, אבל הם אינם טער, הם אפילו לא, יש להם ייעוד בשימוש אותם אומנים, כמו בתחום הנגרות, הם לא מיועדים לתגלחת פנים, גילוח פנים. אני רוצה הערה של עצמי, ואני כתבתי את זה כאן בשוליים, נראה לעניות דעתי, במשנה זו מובא להראות שחכמים ורבי אליעזר חולקים בעניין טער, אבל בעניין תגלחת מצורע לכולי אלמה בעינן טער. ובהמשך הגמרא יובא המקורות לחכמים ורבי אליעזר ביניין להם דמצורע בטער. אנחנו גם נוסיף שלפי הרבנן הם יודעים שהמצוע תגלחתו בטער בלי לימוד מנזיר. לרבי אליעזר מאידך מצוע נלמד מנזיר. אני נותן לה כותרות, נראה את הדברים האלו בהמשך. אז אנחנו חוזרים להמשך הגמרא, מי תעמיו דרבנן. ותוספות אומר, מי תעמיו דרבנן, כלומר, מהיכה נפגלן דפשיטה להוא, דמצורה בתער, אפילו בלא נזיר, בלי ללמוד מנזיר. וזה בדיוק מה שהגמרא אמרה, וניסיתי להדגיש את זה מקודם, שהגמרא אמרה ההוא אליבא דרבנן, אליבא דרבי אליעזר, מה שנאמר ההוא אליבא דרבנן, אמרנו שפשיטה להם שמצורע בתער. אנחנו רק רוצים למצוא מאיפה זה בא. יש גם ברש"י, ואמרינן מה איתם הדרבנן, זה לא מחייבי בהקפה אלא בתער. אתם יכולים לראות שהדגש שנתן התוספות הוא לא מה שרש"י מגיש בפירושו, אבל לאור מה שהגמרא אמרה מקודם ראיתי לנכון להגיש את דברי תוספות. אני קורא עוד פעם, כלומר מהיכה נפקא לן דפשיטא להוא דמצורע בתער אפילו בלא נזיר, גם בלי צורך ללמוד מנזיר. נמשיך בגמרא. תתניא, זקנו, זה פסוק בויקרא פרק י"ד פסוק ט' במצורע כתוב זקנו. מה תלמוד לומר? שהתורה אומרת שהמצוע צריך להוריד את שערות גופו, הוא מפרט גם זקנו. למה יש צורך להדגיש או לפרט זקנו? הרי זקנו בכלל כל שערו, שכבר כתוב שהמצוע מוריד כל שערו. אז המילה זקנו לכאורה מיותר. אז למה זה כתוב? לפי שנאמר אצל הכהנים, אצל דיני כהנים בפרשת אמור בספר ויקרא, ופאת זקנם לא יגלחו. יכול אפילו מצורע, כן, אדם שהוא כהן וגם היה מצורע ונגמר הצרת, האם תגיד גם פאת זקנם לא יגלחו? תלמוד לומר זקנו, שמה? שגם כהן מצורע בסיום הצרת מגלח שערות גופו, כולל הזקן. ומנלן דבתער, שהגילוח שמוזכר פה בעצם קונים זה בשלילה, אבל כשמדובר במצורע אז הוא דווקא זה מה שהוא כן צריך לעשות, מה שהכהן רגיל, כהן רגיל אסור, המצורע דווקא כן, מניין שמדובר בתער. תוספות בשורות הרחבות למטה, שורה שנייה מתחת לרשי דבתר, כלומר חיוב השחטת זקן, כלומר מנה להו לרבנן דלא הבי אלא בתר. מה זה חיוב השחטת זקן? האיסור להשחית פאת זקנו, האיסור הזה עוברים עליו דווקא אם משחיתים באמצעות תער. דמינה יפינן תער למצורה, כמו שאמרנו מקודם, שמזה לומדים שהמצורה צריך דווקא להוריד צרות גופו באמצעות תער. אז זה שאלה, זה כל מה שכלול בשאלה הקצרה הזאת, ומנהלן דבתר, שוב פעם אני אומר שהגילוח שנאסר אצל כהן רגיל הוא בתר, וממנה אנחנו לומדים שגילוח של המצורע הוא בתר. דתניה ממשיך הגמרא, ופאת זקנם לא יגלחו, מה שקראנו מקודם בפרשת אמור, יכול אפילו גילחו במספריים יהיה חייב. אם הכהן ייקח מספריים ויוריד שרות זקנו, האם הוא עובר על עבירה? תמוד לומר, וכתוב אצל הישראל, פרשה אחרת, פרשת קדושים בספר ויקרא, ולא תשחית פאת זקניך. יכול לכתוב במילקת וברהיטני יהיה חייב, אם הוא ישתמש בכלים האלו בהורדת שערות זקנו יהיה עבירה, כי על ידי הכלים האלו אדם יכול להגיע להשחטת השערות. תמוד לומר, ופעד זקנם לא יגלחו. הפסוק הזה מדבר על האיסור לגלח. כיצד? אז איך נבין בסופו של דבר האיסור? איזו גילוח שיש בו השחטה, הווי אומר זה תער, וזה מה שהתורה התירה או חייבה במצורע. אני לא התעכבתי כל כך, וניסיתי פשוט לדרך הקריאה לרמוז וללמד ולהראות שכל מילה פה יש לה משמעות מיוחדת, המילה השחטה והמילה גילוח, וזה מה שהגמרא אמרה, איזו מן הכלים שהוזכרו יש בהם את השילוב השחטה שהוא גם נקרא גילוח. אז מספריים ראינו הם נקראים, הפעולה שלהם אם עושים את זה על הפנים זה גם נקרא גילוח, אבל אין בהם השחטה. ומעידך המילקת והריטני שהוזכרו הם משחיתים, אבל הם לא נקראים, הפעולה שלהם אינה נקרא גילוח, רק התר יש בו משום שניהם. כאן הגמרא ממשיכה עם קושיה ארוכה, והגמרות שלנו מסומנות בהתאם, ואחרי ארבע שורות יופיע תשובה ארוכה שהיא ממשיכה עד שורה חמישית במם א' עמוד א'. שואלת הגמרא, מימי דילמה לעולם אפילו לקטור במילקה וריטני נמי מצווה כאביד, והקעתי לשמינן, והחידוש של המקור שקראנו מקודם בא ללמד ואפילו בתער, גם אם הוא משתמש בתער לא מחייב עלי. ונגיד בניסוח התלמודי, עשה דמצורע דוחה לא תעשה של שימוש בתער. אז נחזור עוד פעם, אולי מבחינת דיני מצורע, מי אומר שזה דווקא בתער? אולי דיני מצורע מקוימים על ידי הורדת שרות גופו באמצעות כלים נוספים. ומה שאמרנו מקודם, תער והלימוד ששייך את המצורע בתער, הוא בא לחדש שאם המצורע ישתמש בתער, הוא לא עובר על העבירה של השחתת פני זקן, בתער. נכון, יש שלב, יש לא תעשה ולא תשחית פעת זקניך, והוכחנו שזה על ידי שימוש בתער, והחידוש למעלה בעניין תער והמצורע, שהעשה של דיני צורת ידחו הלא תעשה הכללי של השחתת זקן על ידי תער. אבל המצורע כשלעצמו שבא להתאר יכול להוריד סוד גופו על ידי מוקה והתני. כעת אנחנו עומדים ללמוד התשובה שבסופו של דבר המצורע מקיים מצוות תארת המצורע רק על ידי תאר. תשובה ארוכה עומד בפנינו ויש בה שוליים התייחסות למבנה מעוין מופיע שם שתי תשובות להוכיח. תהד הכתיב זקנו, היינו ללמד את מצורע תקלחתו דווקא בתאר, והפוקי כל שאר מעבירים. אמרי אי סלקה דייתך כי עביד נמי במצורע, בתארת המצורע, בסיום הצרה שהוא צריך להוריד צרות גופו, שהוא יעשה כך באמצעות במילקת וברהיטני שפיר דמי, לשתוק קרא מיני. התורה בפרשת המצורע היה יכול לשתוק מלהזכיר זקנו, וענה אמינה, ומה גבי נזיר דאיסורה כעביד אפילו הכי מחייב. נזיר הוא על פי דברי הראש הוא נקרא חוטא. אנחנו למדנו על כך בדפים קודמים, ואפילו הכי הנזיר מגלח שרות ראשו באמצעות תער, והמצווה הזאת שהורדת שרות הנזיר הוא דוחה הלב דהקפה. בדרך כלל הורדת שרות ראשו הם איסור, מה שנקרא בל תקיף, אל תקיף פעת זקניך. בכל זאת בנזיר שהוא נקרא איסור או נקרא חוטא, הוא צריך לפעול וקיים את המצווה של עדי תר, והמצווה הזאת דוחה את הלב של הקפת הראש. אחה במצורע דמצווה, כפי שהמפרשים מסבירים, מצורע הוא לא נחשב, הוא תופעה שקרה לו, אבל לא כמו נזיר שנחשב איסור. מצורע הוא פחות שלילי במובן הזה. אחד מצווה לא כל שכן שתגלחת מצורע תדחה הלב של השחתת זקן. בתוספות דמצווה, תוספות האחרון שבדף דמצווה, מצוות המקרא תגלחת ולא בא לו על ידי שום איסור, לא כל שכן שתגלחתו דמצווה תדחה לב לא תעשה לב דהשחתה. אנחנו ממשיכים לדף מם א' עמוד א'. ותו אי סלקה דייתך, כי עביד במילקת ובלהיטני מצווה כעביד. אם אתה מעלה את זה כאפשרות לקיים מצווה תרת המצועדי הכלים הנוספים האלו מדלו כתיב תער, אומרת הגמרא שלא היינו מתירים תער. אני חוזר עוד פעם, אם היה אפשרות לקיים המצווה של תרת המצווה, הורדת שרות על ידי כלים אחרים שהם אינם נחשבים כלים שבהם עוברים עבירה, לא היינו מתאים שימוש בתר, מזה שהתורה לא כותבת תר. למה לא היינו מתירים תר? כריש לקיש, על פי הכלל של ריש לקיש. דאמר, קודם נקרא את המילים ואחר כך נסביר. כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה. אם אתה יכול לקיים את שניהם, מוטב. כלומר, לקיים מצוות עשה בלי לעבור על הלא תעשה, ככה צריכים לנהוג. ואם לאו, אבל אם יש התנגשות שאי אפשר לקיים את העשה בלי לעבור על הלא תעשה, יבוא עשה וידחה את לא תעשה. אז אם כן, נסביר את זה שלב שלב. אם כמו שהעלית כאפשרות שאת מצוא מקיים את מצוות הורדת שרות על ידי מילקת ולהיטני, שהם כלים שאם אדם שלא מצור, אדם מן השורה משתמש בהם, הוא לא עובר על הלא תעשה. כמו שהסברנו מקודם, הלאו, האיסור הוא דווקא על ידי בגילוח שיש בו השחטה, וזה לא כולל מלכת ולהיטני. אז אם המצורה היה יכול לקיים את המצוות עשה שלו על ידי הכלים האלו, ובכך הוא לא עובר על הלא תעשה, אז לא היינו מתירים בכלל שימוש בתער. אז למה התורה כותבת זקנו שממנו הגענו לתער, דרך הלימוד שראינו מקודם במם עמוד ב'? אז מזה שהתורה כותבת זקנו, זה בא לחייב דווקא בתער. אני חוזר על הנקודה הזאת עוד פעם, כי אם היה אפשרות לקיים מצוות מצורה על ידי כלים אחרים, לא היינו מתירים תער בכלל. ומזה שהתורה כותבת זקנו, שדרכו הגענו לתער, זה אומר לנו שהמצורה משתמש דווקא בתער, ולא כמו שהצעת בשאלה שאולי הוא יכול לקיים את מצוותו על ידי שימוש בכלים אחרים, המלכה ורהיטני. לא ולא. ונסכם לפני שנתקדם לשיטת רב אלעזר, שראינו כאן שהרבנים, הרבנן יודעים שמצורה דווקא בתער, מהלימוד אפשר להגיד במילה אחת ממה שכתוב זקנו בפרשת מצורה, בלי להזדקק לאיזושהי לימוד מנזיר. וזה היה הכוונה של הגמרא שענתה מקודם במם עמוד ב' למעלה, ההוא אליבא דרבנן, שפשוט שפשיטה לתנא שהמצורה בתער. כעת אנחנו ממשיכים בגמרא, ורבי אלעזר, מי תאמה? תוספות כותב, ורבי אלעזר דאמר, אפילו לקטור במילקה ולהיטני, חייב בפאת זקן. ראינו אותו במם עמוד ב', בערך שמונה שורות מראש העמוד, רבי אלעזר אומר שהאיסור של השחטת פאת זקן, זה גם בשימוש כלים נוספים, אפילו ויקטור במילקה ריתני חייב. אז תוספות מתייחס לזה ואומר שלפי רבי אלעזר שאמר אפילו בכלים האלו חייב בפת זקן, הוא מחייב בפת זקן אפילו בשאר משחיתים, ושאפיר יצטר זקנו דמצורע דדחי לב דהשחטת זקן. התורה שכותבת זקנו בא ללמד שבתרת המצורע אנחנו בעצם אומרים עשה של תרת מצורע דוחה הלב של השחטת זקן, והיינו נמי בשאר משחיתים, כלומר הוא עובר בלב זה. מנהלי תגלחת מצורע דווקא בתר, זה השינה לפי רבי לעזר. לא ברור בשלב הזה מניין לנו שתגלחת מצורע הוא דווקא בתר. יאליף לה מי ראשו. אז אנחנו חוזרים לגמרא, שאלנו רבי לעזר מניין לו שתגלחת מצורע הוא דווקא בתר. יאליף מי ראשו, זה מילה שמופיע גם כן אצל המצורע בויקרא פרק י"ד. תתניא, ראשו, מה תלמוד לומר? הרי התורה מצווה על הורדת כל שערותיו, אז ראשו כלול בזה, אז למה התורה מפרטת ראשו? לפי שנאמר גבי נזיר, והנה זה כבר מה שהדגשנו פעמים רבות מוקדם יותר, שרבי אלעזר זקוק ללמוד דיני מצורע מנזיר, וזה התשובה שנתנה הגמרא הליבא דרבי אלעזר, מה שראינו חיפוש אחרי דין תגלחת מצורע ללמוד אותו מנזיר. אז עכשיו רואים את זה בפועל. מה כתוב אצל נזיר? תער לא יעבור על ראשו. יכול אף נזיר מצורע כן שגם כן אסור תמוד לומר ראשו. אני רוצה כעת גם כן עוד פעם, כי אנחנו בשיטת מפת התלמוד מדגישים ענייני מבנה. אם תסתכלו בתוספות, דיבור מתחיל ראשו, יש לנו סימון בתוך התוספות ועיגול עם פס בתוכו בחצי השני של התוספות הזה, ותשימו לב מה הוא כותב: והשתה נפקא ליה לרבי אלעזר תער במצורע מנזיר. דמילי דסר בנזיר להעביר תער על ראשו, היטעין במצורע לגלח בתער. והיינו דקמהדר בברייתא דליה, מה שראינו מוקדם יותר, למילף תער במצורע מלוויים ונזיר מן דינה, מצד השווה. ולא עתי לי, וראינו שדחינו את המחנה המשותף, הצד השווה שבהן, אמרנו שאצלם הקורבן אינו בדלות ובמצורע כן, וצריך ההוא ללומדה מראשו, המילה ראשו, דנזיר, ולעולם מנזיר ילפינן למצורע, דטעון תער. אנחנו חוזרים לגמרא. כאן הגמרא מתחילה קושיה. ממי? מי אומר שהמצורע דווקא בתר? דילמה לעולם אפילו ליקטו אצל המצורע ליקטו במילקה וריתני מצווה כעביד, וכי תימה תר למה לי? למה ללמוד מראשו, כמו שאמרנו מקודם? למימרה, אפילו בתר, שאם הוא ירצה, הוא יכול להוריד שערות, השערות באמצעות תר. סרקא דאיתחמין ההורי וגבי נזיר, כי עביד בתער אצל נזיר גרידה. אם הוא, כשהוא עושה בתער, בתוך נזירותו, לא בהשלמת הנזירות, וגבי נזיר, כי עביד בתער מחייב, גבי מצורע נמי לחייב, כשמדובר בנזיר שנהיה מצורע, הוא לא סיים הנזירות, אבל באמצע הנזירות שלו הוא נהיה מצורע. אז גם כאן, שהוא באמצע הנזירות, הוא יהיה חייב אם הוא יעביר שרותיו בתר, כמה שמלן דלו, שבזה שהוא גם מצורע, הוא לא עובר. אז לכן אני צריך, לפי ההווה מן הקהית, את המילה ראשו. הגמרא עונה, אי סרקא דאיתך, כי עביד במילכא דליתני מצווה כעביד, מדלו כתב תער כריש לקיש. לדעתי הגמרא כאן מנסחת התשובה שלו בקיצור נמרץ, אבל זה מה שהזכרנו מקודם, שאם אתה חושב שאפשר לקיים, שהמצווה יכול לקיים מצוותיו, מצוות הורדת שרות על ידי מילכא וריתני, לא היינו מתירים תער. הרי לא כתוב תער מפורש, לא היינו מתירים אותו, כפי שראינו מקודם בשם ריש לקיש, שאם היה אפשר לקיים המצווה, מצוות עשה, בלי לדחות את הלא תעשה, לא היינו מתירים בכלל השימוש בתער. ומזה שאנחנו אומרים בתער, זה אומר לנו שיש לשלול לגמרי שימוש בכלים אחרים. ורבנן, היי ראשו, מהי דרשי בי? עד עכשיו עסקנו בשיטת רבי אליעזר, שדרך המילה ראשו הוא הגיע לתדלכת צורת דווקא בתער. מה לומדים הרבנן? שהם למדו מהמילה זקנו אצל המצורע שצריכים תער. מה הרבנן לומדים מראשו? מהי דרשי בי? תשובה, מבעיה להו למדחי לאו דהקפה, שגם אם מדובר במצורע שאינו נזיר, דתניא לא תקיפו פאת ראשכם. יכול אף מצורע כן, שקיים אצלו גם איסור כזה, תמיד לומר ראשו, שהעשה של תרת המצורע דוחה הלא תעשה של בל תקיף, של לא תקיף ופעל ראשכם. למה לי למכתב ראשו בכל זאת, למה יש צורך להגיע למסקנה הזאת שעשה שתרת מצוע דוחה את הלא תעשה שמוזכר ותפוק לי מזקנו? תתניה זקנו, מה אתה אומר למה? לפי שלמה הוא פעד זקנם לא יגלך, גם זה לאו, יכול אף מצוע כן, תמה למה זקנו? אז מי זקנו לומדים שעשה שתרת מצורע דוחה אתה לא תעשה על זה. למה לי למכתב ראשו ולמה לי למכתב זקנו? כעת תשובה ארוכה, תשובה של צריכותה, שאני צריך את שני המילים האלו, שתי המקורות. התשובה ממשיכה עד עמוד ב' שורה רביעית, ואנחנו הדגשנו עם פס כפול הביטוי דאי כתב רחמנא כל אחד ולא השני. דאי כתב רחמנא זקנו ולא כתב ראשו. הווה אמינא, הקפת כל הראש לא שמה הקפה, וממילא אין צורך לגזירת הכתוב לדחות, שישר שיוריד את כל שרות ראשו ולא עובר על שום דבר. להכי כתב רחמנה ראשו. רש"י כותב בסוף העמוד, להכי כתב רחמנה ראשו, להשמינה דאפילו הקפת כל הראש, שמה הקפה. מה זה אפילו? לא רק מי שמקיף שרות ראשו כפשוטו, שהוא מוריד פאות הראש ומשאיר שרות צומחות באמצע הראש למעלה, לא רק זה, זה ברור שזה איסור בל תקיף, אלא גם הורדות כל שרות הראש נכלל בעבירה הזאת של פת ראשכם לא תקיפו פת ראשכם. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ואי כתב ראשו ולא כתב זקנו, הווה אמינא משמע תרתי. אחד, דעתי עשה ודחי את לא תעשה, ומשמע דקפת כל הראש שמע הקפה, והקעתי בתער מנלן, לאחי כתב רחמנה זקנו. כמו שראינו ליהי מם עמוד בית 10 שורות מלמעלה. ורבי לזר, תיאתי עשה ודחי את לא תעשה מנלי. עד עכשיו שמענו בשורה שנייה למעלה, יש לנו חיצים מצד גמרא, זה היה הליבה ברבנן, שמראשו ניתן ללמוד עשה דוחה לא תעשה, עשה של תרת מצורע דוחה לא תעשה של בעל תקיף. אבל לפי רבי לזר, שהוא למד מראשו תער, דעתי עשה ודחי את לא תעשה מנהלי, מניין לו את הכלל הזה, הכלל המפורסם הזה, שמצוות עשה יכול לדחות מצוות לא תעשה. כלומר, ללא דחיית הלא תעשה, אתה לא תקיים את עשה. מאיפה הוא לומד את זה? יאליף מגדילים, דינים הם מצוות ציצי. דתניה, לא תלבש שטנז, וההמשך, צמר ופשטים יחדיו. מה שקראנו עכשיו זה היה פסוק י' א', ובפסוק י' ב' כתוב, גדילים תעשה לך על 4 כנפות כסותך אשר תחסה בה. אז זה הכוונה, ילף מגדילים, ואם הם הציצית. אז יש, ומה משמעות הפסוקים האלו, הסמיכות הזאת, שנכון יש איסור שטנז, אבל מזה תוכל ליצור ציצית. דהיינו, מצוות עשה של ציצית, דוחה, אתה לא תעשה, של לבישת שטנז. אנחנו נמשיך לדף מ"ב עמוד א'. אנחנו פשוט קראנו קצת בצורה מקוטע, אז אני אקרא עוד פעם. יאליף מגדילים, דתניה לא תלבש שטנז, הגדילים תעשה לך מהם, מהצמר ופשטים. דהיינו המצווה של ציצית, שהוא מצוות עשה, דוחה את הלא תעשה של לבישת שטנז. עד כאן שיעורנו להיום.